שיבין דבר מתוך דבר. נו, אין שלימות החוכמה בלעדי הבינה. החוכמה היא שלמה כשהאדם מבין מתוכה, יכול להוציא מסקנות מתוכה. זה נקרא בינה. מבין דבר מתוך דבר. החוכמה היא עצם החוכמה, אבל הבינה היא להוציא מסקנות, לבנות, בינה מלשון בניין, לבנות על גבי המסד הזה של החוכמה בניין נוסף. זאת אומרת, להפיק ממנו פועלים יוצאים, את הפועל היוצא. כי אין שלימות החוכמה מבלעדי הבינה, ולפי שהבינה שלימות החוכמות, על כן אמר שייתן את כל הון ביתו בבינה. זהו מה שכתוב, ובכל קניינך, הכוונה בחוכמה שקנית, זה כל קניינך, קנה בינה. כלומר, אף כי תיתן עליה כל ממונך, קנה אותה. זאת אומרת, הוא אומר דבר, מוסיף פה פירוש חדש. אני פירשתי ראשית חוכמה קנה בינה, סליחה, ראשית חוכמה קנה חוכמה, החוכמה שקנית תפיק תבנה עליה בניינים נוספים. אבל הוא אומר, ובכל קניינך, זאת אומרת, את כל הממון שיש לך שווה להוציא על מנת לקנות בינה. כלומר, אף כי תיתן עליה כל ממונך, כפשוטו, קנה אותה, כי היא העושר האמיתי. העושר האמיתי של האדם זה הבינה. וכן החוכמה צווחת ואומרת, שוב, זה פסוק במשלי, עושר וכבוד איתי, הון עתק וצדקה. עושר וכבוד איתי, שווה להשקיע, בקיצור, זה מה שהוא אומר, שווה להשקיע בחוכמה ובינה. עושר וכבוד איתי, הון עתק וצדקה. והוצרך שלמה המלך עליו השלום להודיענו בכאן, שיצטרך האדם להקדים לנפשו חוכמת התורה כולה תחילה לשאר החוכמות. מפני, זאת אומרת, יש פה, כמו שהוא פירש, ראשית חוכמה קנה חוכמה, הכוונה היא לחוכמת התורה. ושלמה המלך אומר, לא שאין עניין לקנות חוכמות נוספות, אבל השאלה מה קודם כל, מה הקודם? אז הוא אומר, והוא צריך שלמה המלך עליו השלום להודיענו בכאן, שיצטרך האדם להקדים לנפשו חוכמת התורה כולה תחילה לשאר החוכמות, מפני שאילו יתעסק בשאר החוכמות תחילה, יטו את לבבו מדרך החוכמה ויולידו בו דעות נפסדות. אבל כאשר הוא מתעסק בחוכמת התורה תחילה, וזה מה שכתוב, ראשית חוכמה קנה חוכמה, והכוונה ההדרכה של שלמה המלך, מה תעשה קודם כל? קודם כל קנה חוכמה, והכוונה לחוכמת התורה. כאשר הוא מתעסק בחוכמת התורה תחילה, הוא עושה עיקרו ותחילת יסודו ממנה, הרי הוא רשאי לבנות על היסוד ההוא, ואת היסוד חייב להיות חוכמת התורה. היסוד חייב להיות חוכמת התורה. אחרי שהיסוד קיים, אז הוא אומר, הרי הוא רשאי לבנות על היסוד ההוא בניין שאר החוכמות שאין כוח זאת אומרת, מדוע? אז כמו שהוא הסביר, שאחרי שהיסוד הוא חוכמת התורה, אין כוח בשאר החוכמות להפסיד דעתו ולבלבל מחשבתו. ושאר החוכמות עלולות לבלבל את דעתו, להפסיד דעתו ולבלבל מחשבתו. אם הוא ילמד אותם תחילה, זה עלול לגרום לו, כמו שהוא אמר קודם, עלול לגרום לו, יטו את לבבו מדרך החוכמה ויולידו בו דעות נפסדות. אבל אם חוכמת התורה היא הבסיס, היא היסוד, על גבי זה כבר החשש ששאר החוכמות האחרות יטו את דעתו ויבלבלו אותה, הופך להיות חשש רחוק. לפי שחוכמת התורה נמשלת לכסף צרוף. כסף צרוף הכוונה מזוקק, אין בו פסולת. וכן אמר דוד עליו השלום, אמרות השם, אמרות תאורות, כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. זאת אומרת, כשדוד המלך מתאר את אמרות השם, אז הוא ממשיל אותם, כסף צרוף בעליל הארץ מזוקק שבעתיים. זאת אומרת, כסף שזיקקו אותו מכל הסיגים, מכל הפסולת. אהבה. אז הוא אומר, באור זה, מה המשמעות של הדברים האלה? כי שאר החוכמות כולם הם גם כן כסף, אבל אינו כסף צרוף, לפי שיש בהם סיגים ותערובות, ואפשר שיביאו האדם לידי הפסד אמונה. אבל תורתנו היא מבלי סיג, כמו כסף צרוף של אדון הארץ, שעושה ממנו כלי למאכלו או למשתהו, ואין בו סיג ותערובת כלל. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום בכאן, ראשית חוכמה קנה חוכמה, שאם לא למד חוכמת התורה תחילה ולא ראה בתורה באור האותות והמופתים והניסים הגדולים והמפורסמים, קרוב הוא להימשך אחר הטבע ולהאמין קדמות העולם, כי לכך נקרא הטבע בשם הזה. הוא אומר דבר מאוד מעניין, למה הטבע נקרא טבע? המילה טבע בעברית יש לה משמעות, הטבע זה המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל למה היא נקרא טבע? הוא אומר, כי האדם יכול לטבוע. כן? הטבע הוא מטביע, המציאות, העולם כמות שהוא מסוגל להטביע, האדם עלול לטבוע בו, זה מה שהוא אומר, לכן זה נקרא טבע. כן? אז הוא אומר, כי לכך נקראת, מה?
זה לא הפירוש הפשוט.
אבל אתה רואה שהוא מסביר, מסביר
זה לך. פירוש כאילו...
מה, מה, מה הפירוש הפשוט?
פירוש הפשוט זה, הרי שומרים של בהמה היא טבעית, זה, זה ההתנהגות אינסטינקט
לא, 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 לא. תראה, ברור, השאלה היא, בעברית יש משמעות לכל, לכל מילה בפועל שלה. זאת אומרת, המילה טבע, אנחנו יודעים מה המשמעות שלה. המציאות נקראת טבע, הדברים הטבעיים נקראים טבעיים, אבל למה השימוש, זה כמו שאנחנו תמיד אומרים, העולם נקרא עולם. למה הוא נקרא עולם? למה? כי הוא מעלים. המילה עולם, כן, התיית הפועל שלה היא מלשון העלמה. כי באמת העולם מעלים. השאלה מה הוא מעלים, אבל הוא מעלים. אותו דבר, המילה טבע, אומר רבנו בחיי, יש לה משמעות. המשמעות שלה אצלנו זה המציאות. המציאות כמות שהיא, כן? היא נקראת טבע. אבל למה היא נקראת טבע? הטיית הפועל של המילה טבע זה טביעה. להטביע או...
להיות טבוע. מה זה להיות טבוע? זה לא להיטבע, זה כאילו... להיות משהו.
לא. להטביע. מה זה להטביע? להטביע הכוונה, לתת צורה לדבר. המטבע נקראת מטבע. למה? כי אתה נותן לה צורה. אבל זה שייך לאותו דבר. המילת, אז אומר רבנו בחיי, המילת טבע, כי הטבע הוא מטביע. הטבע הוא מטביע. האדם יכול לטבוע בו. מה הכוונה לטבוע? אז הוא אומר, כמו שאתה אדם טובע בים, כן? הים מכסה אותו. הים מכסה אותו. הוא לא יכול לברוח. אין לו יכולת לברוח. הוא אומר, המציאות כמות שהיא, היא מטביעה את האדם. אתה יכול להגיד גם יותר מזה, היא טובעת בו צורה, זה שייך לאותו עניין, אבל האדם יכול לטבוע. זאת אומרת, במה הוא יטבע? אז אומר רבנו בחיי, המושג טביעה בהקשר הזה, זה במובן זה שאדם טובע מבחינה רוחנית. יש טביעה גשמית, אדם לא יכול לנשום, נמצא, כשהוא מכוסה במים הוא לא יכול לנשום, אבל יש טביעה רוחנית, אדם טבוע בדעות רוחניות.
הוא מקשר את זה העולם הקדום.
כן, זה אומר, זה מה שהוא אומר.
הוא הולך לפילוסופיה לא נכון.
נכון, זה מה שהוא אומר. כי לכך נקרא הטבע בשם הזה, כי יטבע אדם באבן מצולתו. מה זה אבן מצולה? זה עומק. כן? וירד אחד, לא ייזהר בו. אומר, כמי שבא ממצולות ים, כמו שכשאתה הולך לים, אתה נזהר לא לטבוע. כשאדם הולך לים, אחר, שהוא לא יטבע בים. כן? יש סכנה. אז אם אתה יודע לשחות, או אם יש לך כלי שאתה יכול לשוט בו, ואתה מחוסן, אז אתה לא תטבע. אבל אם אתה לא יודע לשחות, או אם אתה לא יודע לשוט, אז אתה תטבע. כן? כן האדם קרוב שיסתפק מתוך חוכמת הטבע באותות ובמופתים שנעשו לישראל על ידי משה רבינו עליו השלום, ולא יאמין. זאת אומרת, מה יגרום לו הטבע? הטבע יגרום לו לכך ש... אתה שומע אנשים מדברים, האדם אומר אני לא מאמין רק במה שאני רואה, מה שאני לא רואה אני לא מאמין. אם אני רואה אני מאמין, מה שאני חש בחמשת החושים אני מאמין, דבר שאני לא חש בו בחמשת החושים אני לא מאמין, אין, לא קיים. כן? נו. רק הדברים הטבעיים המוחשים לעין, והשתבש בדרך האמונה לימור בניסי המדבר שהם היו עניינים טבעיים אין בהם נס,
קריאת ים סוף,
גאות ושפת, ויאמר
שידע
כי המדבר, הנה אומר, כי המדבר שעמדו שם ישראל 40 שנה כשאר המדברות שהם קרובים אל היישוב, כמדברות האלה ששוכנים בהם ערביים, שאפשר לו לאדם לחרוש ולזרוע בהם, ולהיותו ניזון בפרי האילנות והעשבים אשר שם, כמו שכתב הרמב״ם ז"ל בספר המורה, או הסתפק לומר אולי היו שם בארות מים רבים מאוד. אז כדי לעקור שורש הדעת הנפסדת הזאת ולקבוע בלב אמונת המופתים הגדולים ההם, באה חוכמת התורה שהתחייב האדם להקדימה לשאר החוכמות, והאירה את עינינו והודיעה אותנו כי המדבר ההוא לא היה כשאר המדברות, כי המדבר ההוא לא היה כשאר המדברות. והוא שכתוב בספר דברים, המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף והקרב, ולא היה קרוב אל היישוב שיקבל חרישה וזריעה ופעולת הצמיחה. הוא שכתוב לא מקום זרע תאנה וגפן ורימון ולא השמיים כלל, ומה שכתוב בצמאון אשר אין מים ומים אין לשתות, ועוד שלא היה בטבע האדם שהחיה שם אפילו יום אחד, כל שכן עם כובד אנשים ונשים וטף שעמדו שם 40 שנה. ומזה אמר הכתוב בירמיהו, ארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם, כלומר שאין בטבע האדם שיחיה שם. וכדי לחזק אמונה אמת, אז מה הוא אומר? אז זה כל מה שהוא אמר עכשיו, זה הקדמה לפרשה שלנו, פרשת מסעי. זאת אומרת, מה הוא אומר? כמו שהוא הביא, הדבר הראשון שאדם צריך לעשות, האלף בית, זה חוכמת התורה. אחרי שאדם למד, השיג את חוכמת התורה כולה, כמו שהוא אמר, יש מקום גם לחוכמות נוספות. מדוע? משום שאז החשש שהוא יתבע, כמו שהוא אמר, באבן המצולה של הדעות הנפסדות, הופך להיות חשש רחוק. אבל אם אדם לא קנה את חוכמת התורה אלא הוא מתחיל עם החוכמות האחרות, אז כמו שהוא אומר הוא עלול לטבוע. יש, כן,
הוא מתכוון גם לרפואה, מתמה,
כן, כן, כן,
גם?
בטח, בטח, כן, בטח. לכן הוא אומר ש...
לא רפואה, מתמטיקה.
כן, כן.
זה לא
משנה, זה לא משנה. תשים לב, הוא אמר החוכמות הן כסף. כמו שהתורה נקראת כסף, גם החוכמות הן כסף. זה כסף. אבל ההבדל בין החוכמה, בין התורה לשאר החוכמות, שהתורה היא כסף צרוף. אין בו סיגים. בעוד שכשאר החוכמות יש גם פסולת. אז אדם צריך, אז כשאדם הוא כבר רכש את הבסיס, את היסוד, הוא יודע להבחין בין דבר שהוא פסולת לדבר שהוא לא פסולת, בין דבר שהוא מסתבר על השכל לבין דבר שהוא לא, שאין בו שכל.
יש משהו בזה אינטלקטואלים כביכול מחזיקים בעצמם כאילו אתאיסטים או לא יודע מה, נכון? רוב האינטלקטואלים הם
אני לא יודע, אני לא יודע אם רוב. לא, יש ויש. היום יש הרבה, הרבה, הרבה דווקא.
אבל אתה רואה שיש רופא שהוא למד בישיבת הסדר.
זה משהו אחר.
אז הוא ממשיך להיות ירא שמיים.
על כל פנים, הרבינו בחיי אומר, זה מה שאומר שלמה המלך, והוא קושר את זה לפרשה שלנו, כן? אז הוא אומר, מה הקשר לפרשה? אז הוא אומר, וכדי לחזק אמונה זו בלבבות. מה פירוש אמונה זו? אמונה זו שעם ישראל הולך במדבר 40 שנה במדבר הגדול הזה אשר הוליכך בו השם, נחש שרף והקרב וצמאון אשר אין מים, ארץ אשר לא עבר באיש ולא הלך באדם. כל התיאורים האלו באים לתת תוקף לנס הגדול של עם שלם שהולך במדבר 40 שנה. אומר רבנו בחיי, וכדי לחזק אמונה זו בלבבות באה התורה והעריכה בסיפור המסעות שעשו, שהיו בין כולם 42 מסעות, ורצתה להזכירם בשמם. התורה כותבת, כן, ויסעו מים סוף ויחנו ביתם, ויסעו מיתם ויחנו בקצה המדבר, כן, ורצתה להזכירם בשמם, כי יש בסיפורם תועלות רבות לשעה ולדורות, שהתפרסם הפלא הגדול לשעה בין העמים שבאותו הדור אשר שמעו את שם המצרים, והיו יודעים קצת מהמקומות שאין בטבע האדם לחיות שם, ועוד שהתפרסם גם כן לדורות הבאים אשר לא ראו העניין, תהיה האמונה קבועה בליבם באותם הדורות שראו, ויספרו זה לבניהם ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון, איך עמדו ישראל שם לא בדרך הטבע, רק בדרך נס, וכן כל מעשיהם היו בדרך הנס על פי העניין, ועל ידי שני הגואלים משה ואהרון. וזהו מה שכתוב בפרשה שלנו, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון.
הכל מתחיל
מיציאת
מצרים,
הכל מתחיל, כן 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 כן, למעשיהם על פי השם, כתוב בפסוק למעשיהם על פי השם, יבאר כי היו המסעות על פי השם. ואת התורה אומרת, זה לא היה מסעות טיולים, זה היה מסעות, כל מסע ומסע וכל חנייה וחנייה, כתוב על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו. גם יכלול עוד כי משה כתב כל המסעות כולם על פי השם, והיה חפץ השם יתברך בסיפור הזה לתועלת שהזכרתי. אז זה תועלת אחת, לדעת שהכל היה בנס, ועוד תועלת אחרת, להזכיר חסדי השם, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם, זה רש"י מביא את, 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 את ההסבר הזה, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולעניין במדבר, הרי הייתה גזרה על דור המדבר אחרי חטא המרגלים, שזה היה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, אז גזר עליהם לטלטלם ולעניין במדבר. אל תחשוב שהיו נעים, אפשר לחשוב, כן, היו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא הייתה להם מנוחה, שהרי לא היה להם במדבר בכל 40 שנה, בסך הכל 40 שנה היו במדבר, אלא 42 מסעות שכולם היו בין השנה הראשונה והשנה האחרונה היא שנת ה-40. שהרי בשנה הראשונה, הוא אומר, בשנה הראשונה הלכו 14 מסעות מרעמסס עד ריתמה. ריתמה זה המקום שמשם משתלחו המרגלים, שנאמר, ואחר נסו העם חצרות, וכתיב היסו מחצרות ויחנו בריתמה, והוא מדבר פרן שמשם ישלחו המרגלים. אז 14 מסעות מתחילת השנה השנייה לצאת בני ישראל, כבר עברו 14 מסעות. כמה נשאר לנו? נשאר לנו 28 מסעות, נכון? אז הוא אומר, ומשם נאמר למשה שלח לך, ונקרא ריתמה על שם לשון הרע של המרגלים. מה זה ריתמה? על שם הפסוק שנאמר, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה, חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אז זה, והכוונה כאן ללשון הרע. אז יש לך 14 מסעות בשנה הראשונה, 8 מסעות שהלכו לאחר מיתת אהרון מאור ההר עד ערבות מואב בשנת ה-40, כן? אז יש לך 8 מסעות, הרי 22 מסעות. נמצא שכל 8 ו-30 שנה לא נסו אלא 20 מסעות. ושמונה ושלושים שנה אלו חציאם היה להם מנוחה בקדש, הוא שכתוב ותשבו בקדש ימים רבים, ואמרו בסדר עולם כמה זמן ישבו בקדש, 19 שנה עמדו בקדש, וזהו ימים רבים, כתוב שם כימים אשר ישבתם. אז בין שאר המסעות שהיו 19 שנה אחרים, נמצאת למד שכל טלטולם במדבר לא היה אלא 19 שנה, שבאותם 19 שנה עשו 19 מסעות. והנה הילוכם היה בלתי מסודר. מה הכוונה? הוא מסביר. לא, הוא יסביר מה שהוא מתכוון. הילוכם היה בלתי מסודר. כשהיו עומדים במקום אחד 19 שנה, ובמקום אחר יום או לילה בלבד.
לא היה קבוע.
בדיוק, לא היה קצוב. אבל הכל היה בשיעור אלוקי לפי העלות הענן. וכדי להודיע שלא היו הולכים במדבר כתועים ונבוכים, אבל היו מתענגים בו. כן? לא היו הולכים במדבר כתועים ונבוכים, אבל היו מתענגים בו, והיה להם די סיפוקם יותר מהשוכנים ביישוב. לכך משלו רבותינו ז"ל משל בסיפור התורה המסעות האלה. רש"י מביא את המשל בתחילת הפרשה. משל למה הדבר דומה? למלך שהיה בנו חולה. כן? מלך שהיה בן שלו חולה, והיה מוליכו למקום רחוק לרפותו שם. זאת אומרת, כדי לרפא אותו היה צריך לקחת אותו למקום אחר כדי לרפא אותו. אחרי שריפא אותו, כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה המסעות כולן. הנה, אתה זוכר? כאן ישבנו וכאן הוכרנו, כאן היה לך כאב ראש. המלך מספר לו, אחרי שכבר הוא התרפא, הוא חוזר חזרה. אז אותו דבר גם כאן, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מספר לנו את מה שהיה אחרי שכבר עברנו את כל הדרך. כן, הוא חוזר איתנו. כן, ועוד, אז זאת הכוונה בסיפור המסעות.
אז זה שהם לא ידעו מתי יזוזו וכל הדברים, זה חלק מהעונש?
זה לא, 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 זה לא חלק מה...
בוא נגיד, הם הגיעו לאיזשהו מקום, אז הם התלבטו, להקים אוהל, לא להקים,
לא, 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 לא.
יכלו לזוז. אז המתח הזה, זה חלק מהעונש, שהקדוש ברוך הוא לא, כאילו לא שיתף אותם, נגיד, מה קצו, מחר, זזים עוד יומיים, זזים עוד שלושה או משהו כזה?
לא, אז אין דבר כזה. הרי כתוב שבכל מקום שהגיעו, היה סדר. קודם כל, איך זזים, מי זז קודם, מי זז אחר כך, מגיעים, מקימים את המשכן. יכול היה להיות באופן בסיסי, נכון, שאחרי שהקימו את המשכן, לילה אחד, באופן בסיסי זה יכול להיות. מה היה בדיוק, אנחנו לא יודעים. אבל מכל מקום, כמו שהוא אמר, בסך הכל במשך 19, זאת אומרת ככה, 14 מסעות קודם, 8 מסעות בסוף, בשנה הראשונה 14 מסעות, בשנה האחרונה 8 מסעות, אז יוצא שיש לך נשאר 22. אחרי זה הוא אומר, מתוך ה-22 האלה, הרי 19 שנה בכלל ישבו במקום אחד. אז בסך הכל ב-19 שנה הנותרות, כן, אז עשו 19 מסעות.
כן, מה שהוא
אומר, כן, אני מבין מה שהוא אומר. אנחנו בסדר,
נכון, כתוב
שעונש
היום לשנה, לא כתוב.
אפשר להתרגם בתוך דקה, עכשיו זזים בגלל
שהענן מצליח. כשיש ציווי, אז זה לא קשה.
לא, העניין של להזדרס, שווה מה לקבל את
האוהל. על פי הציווי, עובדים על פי הציווי. כן,
כשאתה עושה
על פי הציווי, אז אתה עושה מה שצריך. זה גם כן היה מצווה. כן, כשזה ציווי. אז מה הוא אומר? ועוד יש בזה תועלת אחרת להודיענו כי הכל לפי הכוונה. ומטעם זה, הוא אומר עוד יסוד, להודיענו כי הכל לפי הכוונה, ומטעם זה נמנו המסעות בשמותם, להורות שהכל תלוי כפי מחשבתם של ישראל בקדוש ברוך הוא. כשהיו זכאים ועושים רצון השם, והיו נוסעים במחשבתם באותם המסעות ממחשבה רעה לטובה, הייתה מידת הרחמים שעליהם מרחמת ומגינה עליהם. ולכך כתוב ויחנו בהר שפר. אומר, תשים לב שיש מקומות שהמשמעות שלהם היא טובה. ויש משמעות, ויש מקומות שהמשמעות שלהם היא הפוכה. אז הוא אומר, למה זה? הפירוש הוא, המקומות, השמות של המקומות מתאימים למדרגה של כלל ישראל, ותלוי באיזה מדרגה הם היו. זה מה שהוא אומר. מה זה הר שפר? המילה שפר פירושה טוב, שפיר. אז הוא אומר, ולכך ויחנו בהר שפר ויחנו במתקע, וכשהיו חוטים ונוסעים במחשבה טובה לרעה, הייתה מידת הדין שעמהם מתוחה כנגדם להנישם. ולכך כתוב, ויחנו בחרדה, ויחנו בדופקה, ויחנו במראה. ועל זה אמרו בירושלמי, כשהיו מתכוננים ישראל במסעות, היו השומרים סובבים במחנה מפחד בלילות. שוב, זה אומר, זה אותו יסוד. כשהיו מתלוננים ישראל במסעות, היו השומרים סובבים במחנה מפחד בלילות. בערו לנו בזה, כי כשהיו מתלוננים במסעות ומסיעים מחשבתם ומשנים אותה, היו המידות ההולכות עמהם יומם ולילה פועלות בהם אין לטוב ואין לרע. בקיצור, הכל היה מונהג על פי מדרגת האמונה שלהם. הכל כפי מחשבתם. וזה מה שכתוב שיר השירים, מפחד בלילות. מה הכוונה מפחד בלילות? כלומר, שהיו ישראל מתפחדים ממידת הדין. ועוד יכלול סיפור המסעות תועלת אחרת, כי ירמוז לעתיד, שהרי דברי הנביאים כולם מוכיחים שהגאולה האחרונה תהיה כדמיון הראשונה. וכשם שיצאו ישראל בגאולה הראשונה ממצרים אל המדבר, כן בגאולה האחרונה עתידים שיצאו הרבה מישראל אל המדבר ויעבו במקומות האלה, והקדוש ברוך הוא יחלק להם וינעלם שם כמו שעשה לישראל במדבר. והוא שאמר הנביא, והוצאתים אל מדבר העמים. והכתוב הזה, הפסוק הזה, מדבר לעתיד בגאולה האחרונה. זה הכתוב ירמוז זה ממה שהזכיר שתי פעמים, כתוב את מוצאיהם למסעיהם ואין למסעיהם למוצאיהם, כך כתוב. אז הוא אומר, הכתוב ירמוז זה ממה שהזכיר כאן שתי פעמים לשון מוצאיהם. ויכתוב משה את מוצאיהם, חזר ואמר, ואין למסעיהם למוצאיהם. מה החזרה הזאת? כי האחד הוא יציאת ישראל ממצרים, והשני יציאתנו מן הגלות החל הזה. ולפי שכבר התחיל להזכיר אי למסע על המסעות לשעבר, על כן אמר ואי למסעם לעתיד ביציאה השנייה העתידית, כעניין שכתוב בישעיהו, יוסיף השם שנית ידו וגומר. והקדוש ברוך הוא ברחמיו ימהר יחיש המעשהו, מעשה הגאולה בקרוב, ונגילה ונשמחה בו. ובמדרש, המדרש שואל, מפני מה זכו להיכתב בתורה כל המסעות? הכוונה היא כל המקומות האלה, כל המקומות האלה נזכרים בתורה. אז המדרש שואל, איזה זכות יש לכל אותם המקומות שהם זכו להיזכר בתורה? זה זכות למקום, כמו שדמויות שנזכרות בתורה זה זכות. גם, כן, כל מי שמוזכר בתורה, יש לזה זכות. אז שואל המדרש, מה? גם לעמלק יש זכות. כתוב, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, זה גם כן זכות. הוא ראשית גויים ואחריתו עדי עובד. זה זכות, יש זכות. מי שכתוב בתורה פירושו של דבר שיש לו איזה זכות. אז הוא שואל, מה הזכות של המקומות האלה שנזכרו בתורה? אומר המדרש, מעניין מאוד, המדרש אומר, על זה שזכו לארח את ישראל. אותו מקום זכה, הוא לא מביא את כל המדרש, במדרש כתוב שאומה מארח תלמיד חכם, יש לו זכות, קל וחומר אלה שזכו לארח את ישראל, את כלל ישראל. המקום הזה זכה לארח את כלל ישראל, עם ישראל חנה שם, זה זכות למקום שעם ישראל חנה שם. אז הוא אומר, ועתיד הקדוש ברוך הוא ליתן להם שכר, שנאמר, הפסוק אומר, יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה הדר הכרמל. זה הכל פסוק בישעיהו. הדר הכרמל והשרון הם העירו כבוד השם הדר אלוקינו. ומה מדבר אומר, הנה זה מביא את כל המדרש, ומה נגבר? על ידי שקיבל את ישראל כך, מה פירוש? המקומות האלה שהוזכרו, אז מכוח העובדה שהם ערכו את כלל ישראל, זכו א', להיזכר בתורה, ב', כמו שכתוב, יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבלצלת. זאת אומרת, אותם מקומות שהם היו מקומות מדבריים, עתידים, ישעיהו מנבא שהם עתידים לפרוח בעתיד. אז הוא אומר, ומה מדבר על ידי שקיבל את ישראל ככה, מקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו, על אחת כמה וכמה. אתה מוצא שעתיד המדבר להיות יישוב, והיישוב להיות מדבר. זה המשך המדרש. אתה מוצא, מצד אחד, עתיד המדבר להיות יישוב, זה מה שכתוב כאן. אבל מצד שני, עתיד היישוב להיות מדבר, שנאמר, הפסוק במלאכי, יש פסוק שאומר, ואת עשיו שנאתי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואת הפסוק אומר, ואוהב את יעקב, כך כתוב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. הקדוש ברוך הוא אומר, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, אני שונא אותו, ואשים את הרב שממה. אז הנביא מלאכי אומר, ואשים את הרב שממה.
זה אקטואלי עכשיו.
מה? והמדבר יישוב, שנאמר, אשים מדבר לאגם מים. אתה מוצא עכשיו שאין אילנות במדבר, אבל לעתיד יהיו שם אילנות, שנאמר, שוב, פסוק בישעיהו, אתן במדבר ארז, שיטה והדס ואת שמן. עכשיו אין דרך במדבר שכולו חול, והשיירה אינה מהלכת שם, אלא בלילה לאור המזל, ועתיד להיות שם דרך, שנאמר, אשים במדבר דרך. וכתיב, והיה שם מסלול ודרך, והיה שם מסלול ודרך. עד כאן ציטוט מהמדרש תנחומה. כן.
זה שורת,
מה
זה?
מה אתה מתכוון?
דרש, דרש.
למה לא מציא אותי? למה לא מציא אותי?
שהמדבר ישמע.
מדבר, מה זה מדבר? אין שם מקום.
נכון.
מה זה מקום? למה יש מקום של שם? שיש אנשים שגרים שם.
נכון. נכון, נכון.
אז פה זה מדבר.
גם הנגב זה מדבר. אתה יודע, גם הנגב זה מדבר. הנגב זה גם כן מדבר.
לא בסדר, אבל פה, אז היו שם אנשים, אתה מבין?
לא.
או הם נתנו את השם ברגע שהם נצאו,
או
הם הגיעו לזה מקום.
לא, לא, הוא אומר.
שהיה, קיים, היו.
הוא אומר שיש פה נבואה, יש פה נבואה לעתיד, נבואת העתיד. זאת אומרת, והמקומות האלה שערכו את עם ישראל במדבר, אז זאת אומרת, שני דברים.
מה זה לא עוד הפעם? שפר. מה זה שפר?
הר שפר.
עכשיו, מה היה שם? היה מישהו? היו אנשים? מי נתן את השם הזה?
לא,
אתה לא מבין מה כשאומרים מה?
לא, לא.
אז יש לו שווים.
לא, לא.
מי נתן את השם הזה? מה היה שם? הם כלום.
לא היה שם. לא היה שם שום דבר. אבל עם ישראל חנה
שם. אפילו שם לא היה.
עם ישראל...
אז השם נתנו כנראה
נכון, נכון, נכון,
השם הזה ברגע שהם הגיעו.
מה? נכון, 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 נכון מה שאתה אומר. עם ישראל חונה במקום מסוים, אז אותו מקום עכשיו מארח את עם ישראל. עם ישראל חונה, יש מקומות שעם ישראל עובר דרכם, ויש מקומות שעם ישראל חונה שם. אז המקום הזה מקבל עכשיו סגולה, הוא ערך את עם ישראל. ולא רק זה, כמו שהוא אומר, המקום הזה גם יקבל שכר, הוא עתיד בעתיד, כמו שהוא אומר, שני דברים. ראשית, הוא זכה להיזכר בתורה. יש לו, זה, השם ש... קיבל את השם, אתה אומר, נכון. קיבל את השם כשישראל היו שם. לפני לא, לא היה שם. קיבל את השם כשישראל היה שם. אבל, אז זה זכות אחת. נזכר בתורה. שנית, הוא אומר, הוא עתיד לפרוח בעתיד. זאת אומרת, עתיד להיות מקום יישוב. אתה מבין? אותם מקומות שישראל היו במדבר, עתידים בעתיד, כן? להפוך להיות מקומות יישוב.
ויישוב יהיה מדבר.
והיישוב של עשיו יהיה מדבר.
כן.
כן. היישוב של עשיו יהיה מדבר. כן. כן. זה, זה מה שהוא אומר.
כמה מטוסים, ואני המדבר.
כן.
עשיו לא ישב שם.
ממוחרת הפסח, ממוחרת, כתוב, ממוחרת הפסח יצאו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה כוונה ממוחרת הפסח? ממוחרת שחיטת הפסח. שהרי שחיטת הפסח הייתה בין הארבעים ביום 14 בניסן, ולמוחרת ב-15 יצאו ממצרים. ובאלוהם, התורה מספרת מה היה, ובאלוהם עשה השם שפטים. כי יהיה מה שהם שאמר, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם. והשפטים היו, איזה שפטים נעשו באלוהי מצרים? אז הוא אומר, אם של כסף וזהב נמסו, ואם של עץ נרכבו, ואם של אבן מתפוצצת, ועוד יכלול שפטים כעניין שכתוב, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני אהרון השם, וראש דגון ושתי כפות ידיו קורטות אל המפתן, כמו שכתוב בספר שמואל. כתוב אחר כך, וישוב על פי החירות. מה זה וישוב על פי החירות? אז הכוונה היא וישובו לחנות על פי החירות, כמו וישובו. או אפשרות אחרת, שמה שכתוב וישוב זה מתייחס לענן, לא לעם אלא לענן, כן? או ירמוז לענן, וייסו מפי החירות ויעברו בתוך הים המדברה, וחזר ואמר וייסו מעילים ויחד לים סוף, להורות שחזרו לאותו צד הים שעברו. טוב, כתוב אחר כך, וייסו מים סוף ויחנו במדבר סין. אומר הרבנו בחיי, מדבר סין אינו סיני, שכתוב אחר כך וייסו מרפידים ויחנו במדבר סיני, אבל מדבר סין הוא מקום בין אילים ובין סיני, כמו שכתוב בסדר בשלח. הלאה, ויחנו בקברות התאווה, בין השאר זה אחד המקומות, בקדש ברנעי, ויחנו בחור הגדגד, וכן וייסו מחור הגדגד בחט כתיב, וייסו מקדש שם עיר. מה? וייסו מקדש, קדש זה שם של עיר.
שם היה עיר?
מה? אתה שואל, לכאורה. בחודש החמישי, כתוב שהתורה מציינת את המקום שבו מת אהרון. בחודש החמישי, באחד לחודש, שזה חודש אב, החודש החמישי הוא חודש אב, באלף באב נפטר אהרון הכהן. זה ראש חודש שבו נפטר אהרון, ובתשעה בו, אומר הרבנו בחיי, נשרף בית המקדש והתורה עמו, ובשבעה באדר לשנה הבאה אחרי השנה ההיא שבה מת אהרון נפטר משה רבינו עליו השלום, שכן כתוב בספר יהושע שעברו ישראל הירדן בעשור לחודש הראשון, צמל למפרע שלושה ימים של ענת צידה, 30 יום לבכי אבלו של משה עליו השלום, יוצא שמשה רבינו מת, כן, נפטר בשבעה באדר. כן, זאת אומרת, מעניין, הפטירה של אהרון, מצוינת בתאריך. הפטירה של משה לא מצוינת, נעלמת. לא רק המקום, אלא גם התאריך. אלא אנחנו, איך אנחנו יודעים את התאריך של הפטירה שלו? אנחנו פשוט עושים חשבון אחורה, כן? כתוב שויתמו ימי בכי אבל משה, הרי זה כתוב וילכו שלושה ימים ויעברו את הירדן. אז אתה יודע שאת הירדן עברו, כן? את הירדן עברו בתאריך הזה שהוא מציין. בעשור לחודש הראשון. את הירדן עברו בעשור לחודש הראשון. אתה לוקח שלושה ימים אחורה, ועוד 30 יום אתה מגיע לזיים באדר. ברור, זה החשבון.
אז איפה יודעים מה הפעמים של
החנה? עוד פעם? כתוב. שהכינו את המעבר של הירדן שלושה ימים. כך כתוב בספר יהושע. וישמע בבקשה
איפה שומרים בירדן,
על מקום קבורתו של משה לא יודעים, אבל על מקום של אהרון לא כתוב שזה נעלם. לא, אור ההר יכול להיות, אני יודע, אני יודע, אני יודע.
כן,
על מקום קבורתו של משה כתוב שזה לא ידוע, על מקום קבורתו של אהרון לא כתוב שזה נעלם. וישמע כנעני מלך ערד כי מת אהרון, כך כתוב, שמח פרשה וישמע כנעני למיטת אהרון, דרשה ידועה, והוא שדרשו מה שמועה שמע שמת אהרון, ונסתלקו על עיני כבוד, וכיוון שנסתלקו על עיני הכבוד חשב שניתנה רשות להילחם בהם. כן?
למי שרוא בזכות משה, זה הוא לא ידע.
כן, ויחנו על הירדן, כתוב,
למי שרוא בזכות משה, אני נהיה קטן, זה שנסתלקו על חדות, שומת כל
הרבה. הכל לטובה. כן, לא, באמת.
כן. היינו, כל הגזירות כאילו.
כן, כן, כן.
תקנות בגלל גזירה.
הכל לטובה, הכל לטובה.
בצדיקים אין מנוחה.
נכון, נכון. כפשוטו, זה לא צחוק, זה האמת. זה האמת. ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. התורה מציינת מה היה הגודל של מחנה ישראל בעת החנייה. אז התורה כותבת ויחנו על הירדן מבית הישימות, זה מקום אחד, עד אבל השיטים, שזה מקום שני. אז זה נותן מקום לדעת מהו הגמרא אומרת, הגמרא מספרת שאחד האמוראים מספר לדידי חזי ליהו אטרה, אני הלכתי לבדוק איפה זה בית הישימות, איפה זה אבל השיטים, ראיתי את המרחק מזה עד זה, ולפי זה ידעתי את האורך של מחנה ישראל. זה נדמה לי שאומר 12 מיל. אורך מחנה ישראל היה 12 מיל. זה מה שאומר. זהו שהוא חנייתם 12 מיל, כמו שהיד, הנה, רבא בר בא חנה על אותו מקום.
כמה זה מיל?
מיל זה במיל, מיל בחז"ל זה קילומטר בערך, כן. קרוב לקילומטר.
12 קילומטר,
כן, 600 אלף. טוב, לא מציין פה את הרוחב, אבל מבית הישימות עד אבל השיטים. ואז ציווה הקדוש ברוך הוא להזהיר לישראל להוריש את יושבי הארץ, כי הם, כן, כתוב והורשתם. זאת לפני שעם ישראל נכנס לארץ יש לו ציווי, ציווי או תנאי, כמו שרש"י אומר, אתם כדאי לכם להוריש אותם.
למשה?
להוריש הפירוש הוא לגרש. לגרש.
מי אומר את זה? בורש.
משה, משה.
משה אבל בשטיבוי של
משה, משה, כן, משה זה הקדוש ברוך הוא.
משהו מציע להם עצה.
לא, רש"י מפרש, יש מי שדורש לא כך, יש מי שדורש את זה מצווה. אבל יש ששונים שלומדים את זה מצווה. אבל רש"י אומר שזה מין עצה טובה.
אוקיי.
הנה הוא אומר, והורשתם את הארץ, כלומר מיושביה, ואחר כך וישבתם בה, שאם לא כן, לא תוכלו להתקיים בה. כיפשו אותו. כן. כתוב אחר כך, כי אתם באים אל הארץ כנען. היה צריך להיות כתוב, כי אתם באים אל ארץ כנען. מה זה אל הארץ בה הידיעה? אז הוא אומר, מצאנו סגנון מקרא. כמו, והנבואה עודד הנביא. כן? הכוונה היא נבואת עודד הנביא. כתוב, והנבואה. הלאה. כתוב בפסוק, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה. מה זה אשר תיפול? זאת הארץ אשר תנחלו אותה, ארץ כנען לגבולותיה. מה זה הארץ אשר תיפול לכם בנחלה? איזה לשון? למה הוא משתמש בלשון נפילה? הארץ אשר תיפול לכם. אז הוא אומר, נקראת חלוקת הארץ נפילה. מדוע? משום שהחלוקה התבצעה באמצעות גורל. כן? להפיל גורל. אז לכן כתוב טיפול, להפיל, כן, הפיל פור, הוא הגורל, לפני המן. כתוב הפיל, לשון פילה.
חלק את
ה... כן. אז זה מה שכתוב, שנאמר, אך בגורל יחלק את הארץ, וזה שהזכיר נפילה, לשון הפלת גורל. ובמדרש כתוב, אשר טיפול לכם, מה הכוונה טיפול? למה הוזכר כאן לשון נפילה? אז אומר המדרש, מלמד שיפיל הקדוש ברוך הוא שריהם של שבעה אומות מן השמיים. ידוע שיש מושג שיש שר של אומה, כן? לכל אומה יש לה כביכול מלאך, כן, מלאך ממונה עליה. אז מלמד שיפיל הקדוש ברוך הוא שריהם של שבעה אומות שהיו בארץ ישראל מן השמיים, וכפתם, כפתם הכוונה כפת אותם, קשר אותם לפני משה, ואמר לו, ראה שאין בהם עוד כוח. במילים אחרות, הארץ מוכנה עכשיו לקבל אתכם, הכוח שלהם בטל. כן, השר של האומה זה הכוח של האומה, ברגע שהוא מפיל אותו. אז לכן כתוב, זאת הארץ אשר תיפול לכם, כמו ש בשמיים הם נפלו לפני משה. אז אותו דבר גם בארץ, גם באופן מעשי, הארץ הזאת עכשיו תיפול לכם בנחלה.
כן,
שימו
העבודה שלהם.
כן, כן,
זה נשמע על הארץ בשניכם.
נכון. והיה לכם פאת נגב, אז כתוב, זאת הארץ בגבולותיה. אז התורה מפרטת את גבולות ארץ ישראל. והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום. מה זה על ידי אדום? אצל אדום, כמו ועל יד הירדן שעניינו אצל הירדן. והנה וכאן יפרש להם גבול נחלתם. מה המשמעות של, זאת אומרת, הוא שואל למה התורה צריכה לכתוב את הגבולות, מה עניין הפירוט של הגבולות? אז הוא אומר, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר והנה בכאן יפרש להם גבול נחלתם שהם חייבים להוריש משם האויבים. זאת אומרת, כן? שהם חייבים להוריש משם, חייבים לגרש משם את האויבים. וכתב רש"י ז"ל שהרבה מצאה, אז עוד פעם, אז הרבנו בחיי מסביר שלמה נכתבו הגבולות, כדי לומר לנו שהם חייבים להוריש משם את האויבים. מהגבולות האלה אתם חייבים לסלק את כולם, כן? לגרש את כולם. ורש"י כותב תירוץ אחר, הסבר אחר, למה? שהרבה מצוות נוהגות בארץ שאין נוהגות בחוץ לארץ. שביעית, תרומות, מעשרות, כן, מתנות עניים, נוהגות דווקא בארץ, לא בחוץ לארץ. אז התורה צריכה להגיד לך באיזה מקום אתה צריך לנהוג את המצוות התלויות בארץ, נכון? לכך הוא צריך לבאר מצרני גבולי הרוחות סביב, להודיע שמן המצרים האלה, מהגבולות האלה ולפנים, המצוות נהוגות. עד כאן.
בלי פוליטיקה פה, אז כנראה אין פה דו-קיום וכל אלה.
מה? מה?
אין דו-קיום בינינו לבינם.
איזה דו-קיום?
זה אין שום כלום, לא נועד לזה.
לגרש את כל האויבים שלנו.
זה לא
מתלת. עכשיו, מי שמקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח יכול להישאר בארץ ישראל.
ערבי, מה, אם יקבלו שבע מצוות בני נוח יכול להישאר פה? כאילו, מי שמקבל על עצמו?
מי שמקבל שבע מצוות בני נוח, קודם כל ברמב"ם כתוב שקבלת שבע מצוות משוח היא תלויה, צריך לעשות לפני בית דין. זה גירות של גר תושב, כמו שיש גירות שצריכה להיות גר שהופך גוי ליהודי, יש גירות של גר תושב שאז מותר לו להיות בארץ. אבל מישהו לא מוכן לקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, לקבל, הוא צריך להגיד שהוא מקבל על עצמו ולפעול בהתאם. זאת אומרת, אסור לו לרצוח, אסור לו לגנוב, אסור לו לעבוד עבודה זרה, אסור לו לעבוד עבודה זרה. יש שאלה ליצות בני נוח.
אבל מה פתאום עליו עכשיו שולף את זה? אני חושב שצריכים לקבל את המהות של היהודים פה, זאת אומרת השלטון של יהודים.
זה א' ב',
לפני הקבלה,
א' ב',
נכון,
א' ב', זה א' ב', כן, זה א' ב'. לא 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 לא, יש שני מושגים. יש פסוק שאומר לא ישבו בארצך פן יחתיו אותך לי. אתה לא נותן לאנשים האלה, עובדי כוכבים, לשבת בארץ, וזה איסור לאו דאורייתא. הרמב"ם, לפי הרמב"ם זה איסור לאו דאורייתא על כל גוי. לפי הרייבד זה רק שבע עמים שהיו כאן, שבעת העממים. אבל לפי הרמב"ם כל גוי לא יושב בארץ ישראל אלא אם כן הוא מקבל על עצמו להיות גר תושב שבע מצוות בני נוח. אם הוא לא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז אנחנו, לנו אסור להשאיר אותו בארץ. והרמב"ם מאוד קיצוני, הרמב"ם אומר אפילו אנחנו לא נותנים לו לעבור בה, אפילו למסחר הוא לא יכול להיות, אנחנו לא נותנים לו לעבור בארץ, עד כדי כך. אבל, אלא אם כן הוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. אם הוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, וכמו שאמרת, הוא מקבל את העובדה שאנחנו האדונים פה, הארץ היא שלנו, כן? זה הרמב"ם. אז
רגע, הגבולות של הארץ זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן, ואם מרחיבים את הגבול מעבר,
לא יקח מה זה? אז השאלה היא איך אפשר אחרי, אז זה כתוב, אפשר להרחיב את הגבולות, אבל זה תלוי בכיבוש כל הארץ המקורית. רק אחר כך כתוב למשל על הכיבושים של דוד. דוד כבש כמה ארצות מחוץ לארץ ישראל, אבל הגמרא קוראת לזה כיבוש יחיד. למה? אחת הסיבות, כי הוא כבש למשל על סוריה, הוא כבש את דוד המלך, כבש את סוריה, אבל הגמרא קוראת לזה כיבוש יחיד, והגמרא דנה אם זה נקרא כיבוש או לא נקרא כיבוש, אם נוהג שם המצוות התלויות בארץ. והסיבה שהגמרא קוראת לזה כיבוש יחיד, אחד ההסברים זה בגלל שהוא כבש את סוריה לפני שהוא כבש את כל ארץ ישראל. אז שטח שנמצא מחוץ לארץ ישראל, שהוא כובש אותו לפני שהוא כובש את ארץ ישראל עצמה, הגמרא אומרת זה כיבוש יחיד.
מה? החלק של גד ומנשה.
נו.
זה בער הירדן.
אבא שם.
זה חייב בתחומות מסעות, זה מן התורה מן הרבנן.
אז עבר הירדן זה מעמד מיוחד. אנחנו רואים ש... זה יכול להיות שזה נמצא בתוך התחום, של הארץ שכתוב כאן. אבל זה מעמד מיוחד, עבר הירדן זה מעמד מיוחד. על כל פנים, מה הוא אומר? נחלה מצרים, כתוב, איך כתוב? כתוב שהגבול הדרומי של ארץ ישראל, היה לכם פת נגב ממדבר צין על ידי אדום, עד כתוב ועבר הגבול נחלה מצרים. מה זה נחלה מצרים? כלומר, ואל נחל מצרים, ואיננו היאור, והוא מלאיל. וכן נחלה, זאת אומרת לא קוראים נחלה מצרים, נחלה מצרים, אלא נחלה מצרים, במילאל.
זה מקום במצרים, זה לא
קוראים מגיע. השאלה למה הכוונה נחל מצרים? יש ראשונים שאומרים נחל מצרים, הכוונה הנילוס. יש בזה דיונים. אבל הוא אומר ואיננו היאור. יכול להיות. עכשיו, הים הגדול הספרדי הוא גבול, כלומר מערב נחלתכם, הגבול המערבי של ארץ ישראל יהיה הים הגדול, והוא הגבול בעצמו,
זה הים התיכון.
נכון. והתאביתם,
לא מקורא לספרדי,
לא יודע, לכיוון ספרד, לכיוון ספרד,
לא, זה הסוף, גם זה הסוף של הים התיכון.
אחרי ספרד דיבר על
האוקיינוס. באמת יש בראשונים, כבר שדנים בשאלה שיכול להיות שכל הים התיכון שנמצא בין הגבול הצפוני של ארץ ישראל לגבול הדרומי, בין הקו של הגבול הצפוני לקו של הגבול הדרומי, הוא כולו, הגמרא קוראה לזה הניסים שבים, ניסים הכוונה האיים שבים, שנמצאים בין הגבול הדרומי לגבול הצפוני, בקו, שני קווים מקבילים שנוצרים על ידי הגבול הדרומי והגבול הצפוני, אז כל המקומות האלה שייכים לארץ ישראל. עד ספרד. כן. יש שיטה כזאת בראשונים.
מה זה
נפקא מינה? אם בקפריסין צריך לנהוג מצוות התלויות בארץ. אם באיפה, איך זה נקרא? סיציליה, אני יודע, אם צריכים לנהוג את ה... כן. והתאביתם לכם. כמו ויתוויתם, מלשון ויתווית התו, ושלוש ארצות יושבות בדרומה של ארץ ישראל זו אצל זו, קצת ארץ מצרים, כל ארץ אדום וכל ארץ מואב, וכן כתוב בפירוש רש"י. ומחה על כתף ים כנרת, מה זה ומחה? מלשון ימחאו כף, מה הוא מתכוון לומר? כאילו הוא מכה. או שני המטות וחצי המטה, כן, ראובן גד חצי שבט מנשה, לקחו נחלתה מעבר לירדן קדמה מזרחה. מעניין, זה נוגע לשאלה שאתה שאלת. הוא אומר, הזכיר עניין זה שמית לבאר מקום נחלתה. זאת אומרת, הוא שואל למה זה הוזכר פה פעמיים. אז הוא אומר, בפעם הראשונה זה הוזכר כדי לקבוע את גבולות הארץ, ובפעם השנייה זה הוזכר כדי לבאר איפה הם קיבלו את הנחלה. אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ. פירש רש"י ז"ל, מה זה ינחלו לכם? אז הכוונה היא בשבילכם, שכל נשיא ונשיא היה נציג של השבט שלו, אפוטרופוס לשבטו. אפוטרופוס, מה זה אפוטרופוס? אפוטרופוס זה אדם שאחראי על, כן, הוא אחראי עבור הילד. במקרה הזה הוא אפוטרופוס אל השבט, כן? אז הוא אומר, הוא מחלק נחלת השבט למשפחות ולגברים, הוא בורר לכל אחד ואחד חלק יפה. ומה שהם עושים, הכוונה הנשיאים, הצורה שבה הם חילקו, יהיה עשוי כאילו עשו שלוחיהם. אף על פי שהם, זאת אומרת, הנשיא של השבט נחשב שליח, גם אם בפועל לא שלחו אותו, אבל הקדוש ברוך הוא ממנה אותם, את האנשים האלה שהם הנשיאים, כדי לייצג את השבט. והזכיר תחילה אל הזר, כי יהושע יצא על פיו. והזכיר, מה הכוונה כי יהושע יצא על פיו? והזכיר תחילה אלעזר כי יהושע יצא על פיו. נבנה והזכיר תחילה אלעזר, כתוב אלעזר הכהן, כתוב ככה, אלה שמות האנשים אשר נחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון, אם אני לא טועה. והזכיר 10 שבטים ונשיא עם כל אחד, מעניין, הוא מדייק, ולא הזכיר ראובן וגד. למה? כי כבר לקחו חלקה מעבר לירדן מזרחה, כמו שבפרשה הקודמת ראינו. תנאי בני גד ובני ראובן. והתחיל בנשיאים מיהודה, כמו שיצא הגורל תחילה, ואמר, ולמטה בני דן, נשיא בוקי בן יוגלי. ויש לשאול, כיוון שהיו כולם נשיאים, נשיא אחד, נשיא אחד ממטה, למה לא הזכיר עד אתה נשיא אלא מידן ואילך? זאת אומרת, הוא שם לב שהתורה קוראת נשיא לנשיא של בני דן ולנשיאים שבאו אחר כך, אבל לנשיאים שנמנו קודם הם לא קונו בתואר נשיא. אפשר לומר כי לא הוא צריך להזכיר הנשיא בחלב, כי היה מפורסם מן המרגלים שכתוב שם כל נשיא בהם. ובשמעון, לפי שזמרי בן סלוע היה נשיאם, לכך לא זכה שבט שמעון להיקרא עליו נשיא אפילו אחרי מות זמרי. ובבנימין לא הזכיר גם כן. למה הוא לא הזכיר נשיא בבנימין? מפני פילגש בגבעה, בגלל העתיד. ואמרו במדרש תנחומה בסדר בעלותך, אלידד בן כסלון זה אלדד, חברו של מידד, שהיו נביאים, וכיוון שהיה נביא לא הוצרח כתוב לקורא נשיא. זאת אומרת, התואר של נביא הוא תואר יותר חשוב, אז אין צורך לקרוא לו בתואר הפחות חשוב. אלידד בן כסלון הוא היה אלדד, אלדד הוא מידד מתנמים המחנה, כמו שהתורה אומרת, אז הוא היה נביא. כיוון שהוא היה נביא לא צריך, לא, הוא לא צריך את התואר של נשיא. עד כאן. שבת שלום. ברוך אתה אדוני אלוהים ומלך העולם, בורא נפשות חפות ולסרונה, כל מה שבראת לחיות בהם כפי שכוחי, ברוך העולמים.
שבועי.